שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי רבש כרך ב' בעמוד 827, מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kbcoil, שאלות נבחרות תשאלנה כאן במהלך השיעור. עמוד 827, כתבי רבש כרך ב' מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר ויחלום והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון. שככה אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרשי מביא דרשת חזל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר, בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? לכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים, ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה, מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה, שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבריו. אם כן עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. היגיעה הזו למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבריו. אלא לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה אביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה, ובגלל זה אמרו חז"ל, דווקא יגעתי ומצאתי, תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה, הנקרא נעמא דחיסופא, היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם בסדר העבודה, שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם, כלומר לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע, והוא משוקע באהבה עצמית, ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מהאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל. שהוא הולך על דרך, שהוא רואה איך שהוא מלא בקלקולים וחסרונות. כידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון. וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין. כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות לתת קצת זמן מעבודתו, שהוא עוסק לצורכי עצמו ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם, אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו. והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת. כלומר, שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם. שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה, ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. פירוש שהסולם שעל ידי עולים למעלה, שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה, אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב', זה שכתוב, וראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה, שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו, אפילו רגע אחד ביום. מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה, שהסולם הזה, שעליו עולים להיכל המלך, עומד באלכסון. כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש, כמו סולם שהוא עומד ישר, שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות. שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע. ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנעל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהוא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין. שזהו נקרא וראשו מגיע השמיימה. כלומר, שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל קצה השני. זאת אומרת, שצריכים ללכת בשני קווים. וזה נקרא שיפוע. היינו שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון, הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון, ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא עב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין. היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים, היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע. שזה נקרא, אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינה דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום, הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים. ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם, היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת השפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה, יכול העולם להתקיים. ועליית מלכות לבינה, מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון. ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו, והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד, יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים. שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף כזה. ובחינה העליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון. וזהו השורש שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב'. מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות שהם בחינת שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו אמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן, בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם, ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת אין מקום לשלום. אולם השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים כשאין מחלוקת, ולא צריכים לשלום, כשכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בהטבע, נמצא לפי זה, שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש, שמצד מטרת הבריאה, יש בנו טבע, שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה, אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום, אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו, הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה. הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע, שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שמה אור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלה לעצמו. וזה יעבור תכף להצד הטומאה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבואו וילחם עם היצר הטוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר הטוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה. ובא אז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה, שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות שהוא רואה בתוך הדעת, איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה, ומצד הבית, וראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, והוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי. כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא, הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הן באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינה א' בעבודה, שהוא בחינת קו ימין, היינו שלמות. ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסייעין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא, הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. וזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש, מדוע כתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלוחי מצווה ענן, אנחנו שלוחי מצווה אנחנו. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל. שפירושו, זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחי דה מצווה, שפירוש שלוחי דה מצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות, כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא, לעשות, זה שייך להנבראים, היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם, כנ"ל שלוחי דה הקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש, שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם. ולא שהוא בעל הבית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור נבין, מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים? הטעם הוא, כי בדרך העבודה, להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה. ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים. ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדפיקות השם.
שאלות. כן.
רואי מקרואטיה שואל, הוא כותב ככה, שני דברים מנוגדים והופכים, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה. איך דברים מנוגדים והופכים יכולים להיות קרובים?
אין יותר מנוגד מבורא ונברא. רצון להשפיע ורצון לקבל. שניהם הפוכים לגמרי, שאין ביניהם שום מגע. לכן בריאת הרצון לקבל יש מאין, שאנחנו לא יודעים איך שזה נעשה. לא מובן. זה לא מסבירים גם, כן, זה עניין של הבורא. שכך ברא משהו שלא קיים. ואין שום סיבה, שורש, לרצון לקבל שברא. אבל כששני דברים האלה מנוגדים, הם עומדים זה מול זה, כשני קצוות, שכל הבריאה היא יכולה להיות אז ביניהם, דווקא בחיבור, שילוב ביניהם, השילוב ביניהם נעשה על ידי הכוונה שרצון לקבל יכול לקנות כוונת להשפיע, על מנת להשפיע. ובזה הוא כבר מתקרב למהות הפעולה, לרצון להשפיע. ודאי שהוא רצון לקבל, ויש לו רק חיסרון, איזה סק שהוא ממלא אותו. וחוץ מהסק הזה אין לו כלום, אבל בזה שהוא קונה כוונה, רוכש כוונה, על מנת מה אני ממלא את הסק, כדי לעשות נחת רוח למי שרוצה שאני אקבל ממנו, אז כבר גם הסק וגם הכוונה וגם הפעולה, הכל הופך להיות לרצון להשפיע. כך זה נקרא. אומנם שזה רצון, נשאר רצון לקבל. אבל הכוונה היא משנה את הטיב הפעולה, ולכן הוא כבר בזה נעשה קרוב לצד השני, לבורא. הבורא לא יכול להתקרב לנברא. הוא, אני אהבה אלו שנית, הוא ככה, ברצון להשפיע שלו הקבוע. הנברא, במידה שהוא קונה כוונה מהבורא, יכול מהקצה להתחיל להתקרב לבורא. עד שנעשה ממש דומה לו בצורה ש... של דביקות, זאת אומרת, לגמרי. ובזה הוא לא משנה את הטבע שלו הראשוני, אין, המקורי, שהוא רצון ליהנות, אלא רק על ידי זה שקנה כוונה על מנת להשפיע. למה הוא משתמש ברצון לקבל שלו? בזה הוא נעשה דומה למעציל, לבורא. פשוט. אז צריכים להבדיל בין הטבע המקורי של הבורא ונברא, שניים קצוות, אין? אבל יש כוונה שאנחנו רוכשים ועל ידה מתקרבים לבורא. זה כל מה שיש, שום דבר חוץ מזה. שום דבר חוץ מזה. כדי לקיים את הכוונה, אז אנחנו צריכים קודם כל רצון לקבל הזה שיהיה נסתר מאיתנו, אחרת איך אנחנו מיד נקנה כוונה על מנת להשפיע על כל הרצון. ואז רצון לקבל, הוא נגלה בצורה מזרית כזאת, ואנחנו משתדלים להשיג עליו כוונה על מנת להשפיע. ואז הוא נפתח עוד קצת, ועוד קצת כוונה אנחנו יכולים עליו לקנות, ועוד קצת נפתח, ועוד כוונה לקנות. וכך אנחנו פוסעים בשמאל ימין, שמאל ימין, בקניית הכוונה על מנת להשפיע. וזה כל העבודה שלנו, כל התהליך שאנחנו צריכים לעבור. אין חוץ מזה שום דבר. כל פעולה, אם אתה לא יודע למה היא קיימת במציאות, לא חשוב מי שמבצע, מה שקורה, זה הכל אך ורק כדי שבסופו של דבר יתגלה עוד כוונה על מנת להשפיע על עוד איזשהו רצון לקבל. בדרגות דומם, צומח, חי, בני אדם. כן.
שואל סקוט, סקוט מאנגליה, מה הכוונה שצריכים, סליחה, מדוע לא ניתן קיום לשלום ללא מחלוקת?
שלום זה ממילה שלמות. או ההפך אפשר להגיד, שלמות ממילה שלום. שזה חיבור הנכון בין שני הדברים מנוגדים. בלי מחלוקת לא יכול להיות שלום. בלי בירור של, של הניגודים לא יכול להיות שלמות. הרגשת השלמות היא רוכבת על הכיסרון, שחסרה לשלמות, שאני שונא, שאני לא אוהב, דוחה וכן הלאה. ואז כשאני משיג ההפך, השלמה, אז בא שלום והנאה מההשלמה הזאת. לכן שני דברים מנוגדים, חייבים להתגלות כמנוגדים ממש בכל כוחם, ואחר כך הם צריכים להגיע להשלמה. וההשלמה הזאת לא מחבה את הניגוד הקודם, אלא ההפך, היא עוד מבליטה אותו יותר, ואז בפער בין הניגודים האלה, בין מינוס הקודם שהיה להם בגילוי החסרונות, ובין פלוס הגדול שעכשיו בא מתוך חיבור, באה לך עוצמת האהבה, בהירה הזאת הגדולה של, של הגילוי השלמות. זה בעצם המטרת הבריאה, גילוי השלמות. כן.
יוסף מירושלים שואל, מתי נבחן שהאדם נותן יגיעה בעבודה?
אנחנו צריכים להבין שחומת הקבלה היא מאוד פרקטית. אין כאן פילוסופיות, אין כאן מדע תיאורטית, משהו מדע טהור, אלא הכל זה בא לנו ליישום, אשר ברא אלוקים לעשות. ולכן אנחנו צריכים לממש את הפעולות האלו בינינו. כן, כל מה שמשיגים, משיגים אך ורק בתוך החיבור, אם אנחנו רוצים לממש מה שקורה. כתוב על זה הרבה, גם ראיתי הרבה אנשים שאוהבים ללמוד ולהיות למדנים גדולים, איפה סתם זה כתוב ולמה זה כתוב ככה ולא אחרת, בקצור לעשות פלפולים על מה שקורה, ובדרך כלל הם לא הולכים יותר מזה. עברתי גם כן את השלב הזה במשהו בעצמי של 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 כמה שנים, לא הרבה, אבל בכל זאת היה לי ניסיון בזה, סידרו לי כך גם כן מהשמיים, ובאמת זה כנראה שכל אחד צריך לעבור אולי את השלבים האלו, אבל חוכמת הקבלה היא מתכוונת למימוש פרקטי שבין בני האדם, שאנחנו ממש מרכיבים את החברה, ובה אנחנו מגלים כרק בצורה פיזית, בפועל, בעולם הזה, בין הגופים, בהשתדלות שלהם להתחבר, כי זה מה שיש להם בינתיים מלכתחילה, כשהם באים ללמוד, כמו שבעל סולם מסביר בתחילת ההקדמה לתלמוד עשר ספירות, ובעוד מקומות של בחירה חופשית וכן הלאה, שסך הכל העבודה היא בחיבור בין כולם. ואז רבש מסביר שזה ביטול, התכללות, שוויון וכן הלאה. עבודה מאוד מאוד פשוטה ביחס בין בני האדם, כשהם מתחברים ומשתדלים לבנות ביניהם מההתנגדויות, התנגשויות שביניהם, לבנות את הקו האמצעי, שזה נקרא סולם, שמתוך זה שבאים ואדישים, מתחילים להבין חשיבות שיש בכל אחד בחיבור, ואחר כך מגלים הם לא שהם אדישים, שהם כבר שונאים זה את זה, כמו הסביר רבי שמעון מדובר, כן? ובכל זאת מתגלים כשונים, ומגלים את עצמם אחר כך בכוח ביניהם, בכוח החיבור, כאוהבים. וכך הם בונים את הכלי של כף האמצעי. מהניגוד שביניהם, ימין ושמאל, שזה המצב ההתחלתי, שהם מגלים שביניהם, מגיעים לחיבור, שזה כף האמצעי, זה הסולם, וכך עולים. כן.
שואל דניס ממוסקבה, מי צריך להעמיד את הסולם באלכסון, אנחנו או הבורא?
הסולם נעמד במחסון בגלל שהוא לא יכול לעמוד אחרת. הוא לא יכול לעמוד ישר, כי קשר בין מלכות לכתר חייב לעבור דרך הבינה. כי היא הממוצעת, האמצעית בין, בין מלכות לכתר. בינה מצד אחד היא רוצה להידמות לכתר בחלק העליון שלה, מצד שני היא מולידה את המלכות בחלק התחתון שלה, ולכן יש לה את כל הנתונים גם מכתר וגם מהמלכות. ובינה היא נמצאת כנגד בית המקדש, בין באר שבע לגליל נגיד, שבית המקדש זה בית המקדש, בית זה המלכות וקדושה זה הבינה, על מנת להשפיע, שכך שילוב ביניהם מגיע לכתר, להיות כתר. וזה בעצם כל היישום. בסדר? כן. נו, לא.
הרב, בתיאור שלו של הסולם הוא מתאר שבית המקדש נמצא באמצע.
כן. אמצע זאת אומרת שילוב בין כוחות הקבלה וכוחות ההשפעה המקסימליים, מה שאפשר. אז יש בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, בית המקדש השלישי. ראשון ושני זה לפי הרצונות של חלק מהכלי הכללי שנקרא ישראל בלבד, שמשתוקקים למוחין דחיה או למוחין דנשמה, זאת אומרת, או בקטנות, שזה בית המקדש השני, או בגדלות שהיו בבית המקדש הראשון, זה כמו שלומדים בעולם הניקודים, השבירה, זה שני הבתי מקדשים, בית המקדש שלישי הוא כבר גאולה שלמה, תיקון שלם, הוא כולל בתוכו גם חלק שנקרא ישראל, חלק הקטן מכל הכלי הכללי, מלכות דין סוף. אתם מעטים מהעמים, זה לא לפי הכמות אלא לפי עוצמת הרצון. בינתיים מתגלה שאנחנו גדולים, שאנחנו אכזרים, שאנחנו אגואיסטים הגדולים, אבל בעצם זה לא. לעומת שהתגלה הכלי הכללי של כל האנושות, שם באמת יהיה גדול מאוד. ואז על הרצון הזה הגדול שמתחיל עכשיו להתגלות של כל האנושות, אז יבנה בית המקדש השלישי, שהוא כולל בתוכו כל המלכות דין סוף, שאנחנו צריכים להביא לה אספקה מהבינה. זה התפקיד שלנו. לכן עם ישראל קודם צריך לתקן את עצמו ולהתחיל לקרב אומות העולם בזה שהוא מספק להם אור לגויים, זאת אומרת כוח הבינה. ואז מצרפים אנחנו כוח הבינה שלנו, כי אנחנו ככהנים, כלוויים, כחלק שמטפל בכל המלכות הזאת באומות העולם, אנחנו צריכים לספק להם כוח הבינה. ואז לבנה בית המקדש, שזה נקרא שבני ישראל, שאומות העולם מעלים בני ישראל לירושלים. זאת אומרת שהם מביאים את הרצון לקבל שלהם, יחד עם הבינה שאנחנו מספקים להם את התיקון הכוונה. כן.
רבש גם מתאר את המצב הזה של הסולם ובית המקדש באמצעו גם מבחינת העבודה. והשאלה שלי היא כזאת, אני מבין שכשאנחנו עולים, אנחנו מתקרבים יותר לקדושה, לבית המקדש, למימוש מטרת הבריאה. אבל יש כאן מצב שגם בירידה, אתה יכול להרגיש פתאום, גם כשאתה בירידה, אתה יכול להרגיש פתאום, וואלה, אני הכל מצוין, אני... גם מלמעלה למטה אתה פוגש בבית המקדש. זאת אומרת, אתה פוגש את החסדים, אתה פוגש את הבינה, אתה פוגש את כל
נכון, החסדים. נכון, נושבה. כן.
אז אתה יכול להיות באשליה, כאילו אתה לא יודע...
אז איך... אתה יכול להיות באשליה. מה השאלות? אני לא מבין. ודאי שאנחנו נמצאים בכל מיני מצבים שונים, זרים, מנוגדים, וכל המצבים האלה צריכים לעבור. וכמה שיותר לממש אותם בקבוצה. אבל כל מצב ומצב אתה חייב להרגיש ולממש אותו. תמיד לחיבור. כן, שפירה.
אנחנו כל הזמן לומדים בזמן האחרון שאנחנו במלחמה. גם במאמר הזה עלייה היא מלחמה.
ודאי.
מה זה מלחמה? איך מתנהלת מלחמה? תספר. גם היום יום תחילת מצור לירושלים, גם זה מלחמה.
כן, נכון. מלחמה זה שאנחנו כל הזמן צריכים להילחם בעד החיבור. של שני כוחות מנוגדים, שמלכתחילה נמצאים במלחמה, שמלכתחילה הבורא ונברא, הם מנוגדים זה לזה. ואנחנו צריכים לחבר אותם יחד. אז כל אחד צריך להרגיש אחריות על זה, ושיש בו כל הנתונים האלו, גם חלק הבורא, גם חלק הנברא, וגם חלק שיכול לחבר ביניהם, חלק שיכול לחבר ביניהם, זה הכוונה שלנו, ועל מנת להשפיע. חלק הבורא, זה מה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו, דרך נקודה שבלב, דרך הקבוצה, דרך החיבור שלנו, כן? וחלק הנברא, זה מה שאנחנו מנוגדים, מתנגדים לזה, וכל פעם התנגדות הזאת היא מתחדשת. הכוחות השליליים, כביכול. זהו, ואז אנחנו צריכים לסדר את הדברים. אני צריך לסדר את זה בעצמי, אני צריך לסדר את זה עם החברים, ואז מתוך שאנחנו מתחברים, לגלות שם כוח הכללי, וכבר להתחיל איתו לתקן את החיצונים.
איך מתבטא המלחמה? יש פה פצועים, הרוגים, התקפות, נסיגות, לא יודע. מלחמה.
נו, אז מה? כרגיל, כן.
וזה כל יום קורה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו?
בתוך כל אחד ואחד, ואנחנו צריכים כך להילחם, כן.
אפשר להתחמק ממלחמה?
למה אני צריך להתחמק ממלחמה אם על ידה אני מתקן את העולם? אם אתה שואל אותי, אז אני אצא לפנסיה, אסע אליי הביתה, יישב שם, כן, ככה, ומה? ידביק את עצמי לספה ולטלוויזיה, וככה זה... כן, מה זה לברוח ממלחמה? אם ישנה מטרה, והיא מטרה חשובה, ועל ידה... העולם מתקדם למשהו, זה טוב לבורא, זה טוב לנבראים, אז איך אתה יברח? אולי בצורה אגואיסטית נראה, אבל גם... אם אתה רוצה לך הביתה, זה... אנחנו צריכים לא אנשים שחושבים על מנוחה. זאת אומרת, אם ישנם אנשים שיש בהם הלב בוער, שזה בא להם מהשמיים, הם צריכים להודות על זה. וממש צריך להודות שלב בוער נתן לי אלוקים, נגיד. ואז הוא כאלה צריכים, זה מה שמקיימים אומרים, כן? מי להשם אליי, למי שנותן כן, למי שלא לא, אבל מי שיש לו אפילו קצת הנקודה הזאת שמהירה בליבו, אז הוא חייב כבר לחזק את עצמו, כי זה נותנים לו רק הזדמנות, ואחר כך כבר צריך בעצמו לדאוג שזה ימשיך. בסדר? כן.
לגבי המלחמה הזאת הוא רושם פה, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע.
כן.
נשמע כמו פטנט טוב, אני פשוט לא יודע איך עושים את זה, איך מרגיזים את יצר הטוב על יצר הרע.
שאתה רוצה להגיע ליצר הטוב כולו, להגדיל אותו על ידי יצר הרע. לכן, לפני שהיצר הרע מתנפל עליך, אתה צריך להתנפל על היצר הרע, ולראות בו את העזר כנגדו, שעל ידו דווקא אתה יכול להעלות את היצר הטוב שלך עוד יותר ועוד יותר. יצר הרע זה כמו דמקרט, איך להגיד? ג'ק. איזה בעברית אני לא יודע. מגביה? מגביה. שכל הזמן מעלים, מעלים, מעלים. אז יצר הרע הוא אותו האמצעי שעל ידו אתה עולה. איך תעלה למדרגה, ממדרגה למדרגה, אם לא תוסיף את הגובה. גובה בא מהיצר הרע שמתגבר, מתגבר, ואתה מעליו, מעליו. כן? נו, שם כאן. נו, יגרי קודם, בסדר.
זאת אומרת, המצב הקבוע זה להיות מודע שאני במצב של הכרה שאני במלחמה כל הזמן.
כן.
זה מצב, אני הוויה לא שיניתי מול הוויה שיניתי.
אתה לא משנה שום הוויה, אתה רק מחזק אותה. לא משנה, מגדיל אותה.
כן. זה כמר התיקון.
כן.
איך קבוצה עושה מלחמה?
בזה שהיא מתחברת כל הזמן, מתגברת, היא אוכלת את היצרה שלה, בולעת בתוכה, מתמלה, משמינה, בוא נגיד כך, גודלת בכוח, בגלל זה שסופגת את היצרה ומאבדת אותו ליצר הטוב. זהו, זה כל הזמן, זאת מכונת גריסה כזאת. אם קבוצה כך עובדת, היא מאוד מזכירה ככה, זה משהו שייך. בלי סוף ככה, בולע, בולע. כן?
במלחמה יש חלקים, יש אנשים שעושים הסתערות, יש אנשים שמביאים דברים.
כל אחד נמצא במצב משלו, אנחנו לא קובעים את זה. זה נקבע על ידי מערכת הכללית, שאנחנו לא יודעים מה שקורה. אני לא יודע באיזה צורה אתה נמצא, וחוץ מזה, אם הייתי יודע, אסור להיכנס לזה. כל אחד מקבל לפי המערכת הכללית, הגדולה הזאת. הקבוצה הקטנה היא נפלת לפי המערכת הכללית, כמה שהיא צריכה להיות קשורה אליה. כן?
איך אני כפרט בקבוצה יודע שהקבוצה הולכת לכיוון הנכון?
אתה חייב לקבל אותה כקבוצה שלמה. כי נמצאת בגמר התיקון חוץ ממך. מבחינת העבודה, ככה זה. ואז אתה תגלה שכל העולם נמצא בתיקון שלם, ושום דבר בכלל לא צריכים, חוץ מההשתתפות שלך. בסדר, כן, קרשון.
אז יוצא שכל אחד נלחם לבד.
לא, אתה צריך את עזרה של כולם. אבל ודאי שאתה צריך לעשות את העבודה שלך פרטית. אבל אתה צריך בשביל זה עזרה של כולם, בלי תמיכת שלהם, איך אתה תתגבר? על מה? אין לך שום כוח? אתה אפילו לא תגלה על מה אתה צריך להתגבר. כלום אתה לא תדע. כמו שאתה עכשיו, על מה יש להתגבר, על מה יש להתחבר, מה קורה, מה רוצים. אין לך חיסרון, אין לך הרגשה שאוי ואבוי, תראה מה שמיד צריכים לתקן. אין. כן.
אז איפה בציור הזה שציירת מקודם, שכל אחד נמצא במקום שלו, וביחד כולם מתקדמים, איפה בא לידי ביטוי התמיכה שעכשיו אתה מתאר?
התמיכה חייבת לבוא מהקבוצה? מה זאת אומרת? התמיכה חייבת לבוא מהקבוצה, אבל גם היא לא יכולה, אתה לא יכול לקלוט אותה, absorption, לספוג אותה, לא תוכל, אלא לפי ההשפעה שלך לקבוצה. טוב? נו.
בזמן ההכנה יש סולם?
סולם יש בכל מצב, בכל מקום. רק צריכים להשתדל להבדיל אותו. כי סך הכל סולם זה ג' קווים. זה ימין שמאל, ועל ידי הכוונה שלי, אני מחבר שניהם יחד. זה יכול להיות בתוכי, ימין שמאל, והשלישי יחד, האמצעי יחד. זה יכול להיות ביני לבין החברים, ביני לבין הקבוצה, בקבוצה עצמה, כשזה כבר, הקו האמצעי של הקבוצה, זה מרכז של עמוד התפילה, עמוד האמצעית. כן?
אז במצב הנוכחי, מה זה הסולם? מה זה נקרא במצב הנוכחי לטפס על הסולם?
זה כל הזמן להשתדל לא למחוק שום דבר שלילי, אלא להעמיד אותם זה מול זה, ולראות אותם כשניהם בונים את המצבים המתקדמים.
את המצב השלילי מול מה מעמידים? יש מצב שלילי, מול מה מעמידים אותו?
יש כוח חיובי וכוח השלילי.
אז את הכוח השלילי, מול מה להעמיד אותו?
מול כוח החיובי.
שזה?
חיבור.
ואז איך מטפסים?
על ידי זה שמשתדלים כל פעם לצרף לחיבור בינינו כוח השלילי שמתחדש, ועל ידי הכוונה על מנת להשפיע, אנחנו מצרפים אותו בינינו.
מאיפה באה הכוונה?
מהעבודה שלנו. על ידי מאור המחזיר למוטב. החומר, רצון מקולקל, מתגלה כל פעם, על ידי זה שאנחנו עובדים דווקא לחיבור בינינו, אנחנו מזמינים בזה מאור המחזיר למוטב, והוא מתקן את הכוונה על הרצון הזה, ואז יוצא לנו רצון לקבל בעל מנת להשפיע.
העקרונות שרבש...
רצון לקבל בעל מנת להשפיע, זה כבר כולל בתוכו כל הסולם. זה כבר קו האמצעי. כן.
העקרונות שרבש נותן לנו על עבודה בחברה, ביטול, חשיבות המטרה, גדלות
זה, החברה... זה בחברה. ההתחלה. זה תנאים התחלתיים להיכנס לקשר בינינו.
כל זה נקרא שבונים את הכוח החיובי של הסולם? שמממשים אותם, אנחנו בונים את הכוח החיובי של הסולם?
כן.
ועד כמה שאת זה מממשים, אז נוצר לנו כוח נגדי.
כן.
והכוונה, מאיפה היא באה?
כוח הנגדי זה כבר עזרה מלמעלה, שהבורא שולח, מגלה עוד ועוד ועוד חלקים שיכולים עכשיו להתקן.
והכוונה, מאיפה היא תבוא לנו בשביל שנוכל לעלות?
מהמאור המחזיר למוטף.
אז על הכוונה כאילו אין שליטה. המקום, השליטה היחידה זה לעבוד על הכוח החיובי. זה כאילו הבחירה היחידה שלנו.
לא, כוון, הבחירה שלנו זה לעבוד על הכוונה, על מנת להשפיע, על המאור המחזיר למוטף. לעשות את עצמנו המיועדים, איך להגיד, זקוקים, שמגיע לנו, איך להגיד? ראויים. ראויים, ראויים, למאור המחזיר למוטף. זאת העבודה שלנו.
אז מה זה נקרא שבפעולות שאנחנו עושים, פעולות החיבור בינינו, אנחנו מוסיפים את את הדרישה הזאת,
כן,
להיות ראויים?
כן, אז אנחנו נמשכים זה לזה, לפי המאמרי רבש, כל מיני דברים כאלה עושים, כן, חיבור, חיבור, כאילו, כאילו, כאילו שיהיה, ובהתאם לזה ודאי שאין חיבור, אבל משתדלים, 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 השתדלות זה העיקר, זאת ההגיעה שמזמינה מאור מחזיר למוטף. מאור מחזיר למוטף שמגיע, בונה בנו כוונה על מנת להשפיע.
יש לנו דרך בפעולות שאנחנו עושים אחד עם השני, איכשהו לחייב את המאור לעבוד עלינו? שבטוח הוא יעבוד עלינו בתוך הפעולות שאנחנו עושים?
נו כן, נו, אם אתה רוצה להתחבר למרות שיש ביניכם הסונים האלו, המחשבות ורצונות שמסכסכים, למרות זאת אם אתה פועל נגדם, ואתה פועל לא רק נגדם, שאתה פועל נגדם ומתוכם אתה מבקש העזרה, כן, זה מלחמת מכבים, כן? ואז מגיע. כן?
אז בכל הסיטואציה הזאת של הסולם, זה כאילו עובדים כל הזמן על הכוח החיובי, וכל שאר הדברים קורים מאליו.
רק על המאור. על שום דבר חוץ מזה. רק על המאור. זה עזרה מלמעלה, אם השם לא יבנה בית. כן, טרנס.
Rav, est-ce qu'on peut entrer en contact avec le créateur avant la barrière?
Aim efshar leikanes lekesher im abore lifnei hamachsom.
Ani lo yodea gam achshav ata nimtza bekesher im abore. Ani lo al ma ata midaber, ma ata rotze?
Dans le texte on dit que tu dois entrer en contact avec le créateur au moins une fois par jour.
כי בטקסט קראנו שאתה צריך להיות בקשר עם הבורא לפחות פעם אחת כל יום.
הלוואי שלא תתנתק ממנו בכלל. אבל איך להיות בקשר עם הבורא כל הזמן? אני לא יודע, הקבוצה עומדת בדרך. היא עומדת בדרך. הבורא נמצא בתוך קבוצה, ואתה צריך להגיע למרכז הקבוצה, לפי תנאי הרבש, ואז אתה תפגש שם את הבורא. הבורא זה מי שמתגלה בתוך הקבוצה, במרכזה. אם אתם בונים כזה תנאי, שזה נקרא מרכז הקבוצה, שם אתם מוצאים את הבורא, כי אז יש לך כלי לגילוי הבורא, שאתם בניתם מרכז הקבוצה. כן?
Mais quand il y a un contact, ça veut dire que il y a un protocole entre nous, ça veut dire que j'effectue une action et j'ai une réponse du créateur.
אז מתי שיש קשר, זה אומר שיש סוג של פרוטוקול בינינו, כאילו עשיתי עכשיו פעולה כלפיו והוא הרזיר אליי עכשיו.
ודאי שאם אתם מקיימים את התנאים האלה של החיבור הנורמלי, הנכון, הרוחני, אז שם אתם מגלים את הבורא, אתה צריך לגלות את הכלי איפה שאתה מגלה. איך אתה יכול לגלות כל דבר בטבע שאתה מגלה עכשיו רוצה לגלות? אתה צריך לבנות תנאים לזה.
Mais pour l'instant, c'est dans un seul sens. Une personne effectue des actions, mais il n'y a pas de retour. Donc c'est ça que je ne comprends pas, comment on parle de contact avec le Créateur.
אין תלונות. זה נקרא שאתה רוצה. נו, קח את החברים שלך ותעבוד על זה חזק. אני אומר ברצינות, אלו התנאים. אין מה לעשות. אלו התנאים. אם תעשו חיבור נכון, בוא תגלו בורא. נקודה. יש לך חברים, הם כולם מבינים מה שצריכים לעשות, כתוב לפחות לפניהם, תעשו את זה. נו, וזהו. והבורא מצד השני, ברגע שאתם מגלים את הכלי, נכון, אתם מגלים אותו, זה אין בעיה. מצדו אין שום פעולה, שום עיכוב. אתם צריכים לבנות את הגילוי, גלאי, את הסנסור הזה. איך לגלות אותו? בבקשה, הסנסור הזה נקרא שעשרה מתחברים יחד כאחד. נקודה. באיזה תנאים כאחד? בתנאים שיש לכם. ברצון לקבל שעכשיו נמצא בכם, שעל ידו אתם נמצאים במינוס כזה אחד עם השני. אתם צריכים לבנות פלוס. ואז בפלוס ומינוס, ביחס ביניהם, תגלו את הבורא. אור הנפש לפחות. כן?
Et l'échelle dont on parle, l'échelle dont on parle, cette échelle spirituelle, c'est avant le marsam ou après?
והסולם שעליו אנחנו מדברים, הוא לפני המחסום או אחרי?
לפני.
Tu as dit à Roïc, c'était avant.
הוא אמר, il a dit avant.
Ah, לפני. Mais tu dis toujours, tu expliques toujours que non, on n'a aucun contact avec la barrière. La barrière, avec l'échelle. L'échelle, c'est après le marsam.
כי תמיד הסברת שאין לנו קשר עם הסולם, אלא הסולם מתחיל אחרי שעוברים את המחסום.
לא, אחרי אלה עכשיו. אני אומר לך, תפסיק את הפילוסופיה שלך. תעשה כמו שכתוב, וזה יהיה בסדר. זהו, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.